בוקר טוב, שבוע טוב, שיעור היום. מה?
פורים טוב.
פורים טוב, פורים קטן. פורים קטן זה יום היורצייט של רבנו הגדול, הרב צבי יהודה קוק. כן, היום. אז... ואז...
אדר ראשון.
אצל אשכנזים עושים באדר ראשון. נכון? לא, לא. זה נפטר בפורים בפרזים. אבל אנו ננהג אצל אשכנזים זה שמקדימים, כששני הדרים מקדימים את היורצייט לאדר א'. טוב, בקיצור, אז השיעורים היום מוקדשים לעילוי נשמתו. זהו. אנחנו עכשיו מבררים משהו במסכת מגילה, שאגב קשור באמת לאישיותו של הרב צבי יהודה דווקא באופן זה מפתיע. אנחנו עוד מעט נברר את הדברים. אנחנו בדף ב' עמוד ב', כלומר, העמוד הימני, בשורות הרחבות. בשורות הרחבות, שורה 4. השורה הרחבה הרביעית. ובסוף השורה כתוב מתניתין דלה. מתניתין דלה כי הייתנה. כלומר, משנתנו איננה כדעת אותו תנה דתניה ששנה. כלומר, הרבה פעמים יש לנו מקורות בתלמוד שהם מן המשנה כמו מתקופת המשנה, ולא תמיד מה שכתוב במשנה הוא דעת כל התנאים. לפעמים יש לנו דברי תנאים שסותרים את הדעה שכתובה במשנה. איפה הם מובאים? הם מובאים במסורת חוץ משנתית.
יש גם בתוך המשנה
שיש דעות שכתובות. ודאי, אני אומר, שגם כשאיפהים יש לך משהו שלא כתוב במשנה אבל הוא נאמר בכל זאת על ידי תנאים, קוראים לזה מסורת חיצונית למשנה. איך מכונה מסורת חיצונית למשנה? בארמית ברייתא. ברייתא פירושו בארמית חיצונית. ברא זה חוץ, ברייתא חיצונית. אז לפעמים יש לנו מקור שהוא מחוץ למשנה. אז אומרים שבאמת משנתנו איננה כדעת אותה ברייתא. הנה אני חוזר פה לביטוי מתני צ'וצ'יק, זה מתני תין, כלומר משנתנו. כשאומרים סתם טקסט תנאי, ברייתא למשל, איך אומרים? מתניתא. מתניתא זה כל טקסט תנאי, במיוחד ברייתות, ואם זה המשנה כמו זה מתני תין. אז מתני, מה? אתה צודק, אבל מקובל לציין את הביטוי הזה כשקודם בקיצור זה מתניתין. זה כמו שלמשל רש עם קיצ'יק זה רבי, זה לא רב. יש מין מוסכמות כאלה. אז מתניתין דלה כי הייתנה, משנתנו אינה תואמת את אותו התנה. תנה חכם בתקופת המשנה. דתניה, שערי שנינו, ואז מובאת הדעה השנייה. רבי יהושע בן קורחה אומר, כרכין המוקפין חומה ממות אחשוורוש קוראים ב-15. כלומר, מה זה סופר את משנתנו? שמשנתנו אמרה, כרכין המוקפין חומה ממות יהושע בן נון. נכון? נימות יהושע בן נון קוראים ב-15. יוצא לפי המשנה שיש לנו שלושה סוגי פורים. יש לנו פורים של חזים, פורים של מוקפים ופורים של שושן. הרי בשושן קוראים את המגילה ב-15, למרות ששושן אינה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. היא מוקפת חומה רק ממות אחשוורוש. לעומת זה המוקפים, מוקפים חומה ממות יהושע בן נון, קוראים את הדבר. והפרזים בידד. אז אף על פי ששני הפורים, השני והשלישי, חלים באותו זמן, אבל זה בעצם חגים שונים. זה פורים בשושן, פורים במוקפים, פורים בפרזים. זה מה שמכונה בשם שושן פורים.
מה הצורך?
זה שבוע, מהול,
מה? טוב, בסדר, בסדר. טוב, אז זה, אבל דעת רבי יהושע בן קורחה היא שיש לנו רק שני פורים, שכל הכרכים המוקפים פה מהמימות אחשוורוש קוראים בחמישה עשר. מפה הוא למד את זה? שמימות אחשוורוש, מה הוא למד במגילה? במגילה לא כתוב. כתוב במגילה, כתוב רק דבר אחד, שהפרזים עושים בארבע עשר, ומכאן משתמע שהמוקפים עושים בחמישה עשר, נכון? עכשיו, איך הוא למד שההגדרה של מוקפים זה מימות אחשוורוש?
מדברים על הימים האלו, מדברים על
זה פשוט מדי. פשוט הוא למד את זה משושן. שושן מוקפת חומה ממות אחשוורוש ולא ממות יהושע בן נון. ומכיוון שהמגילה עושה חילוק בין פרזים למוקפים, יש להניח שכל המוקפים הם מוקפים הדומים לשושן. מובן? יוצא שלפי רבי יהושע בן קורחה, כמה פורים יש לנו? שניים בלבד. פרזים משושן. זאת אומרת, אין שום הבדל בין, לפי רבי יהושע בן קורחה, שושן ומוקפים זה אותו דבר. לפי משנתנו, שושן ומוקפים זה שני דינים שונים. כן? זה שני מועדים שונים שבמקרה יצאו באותו זמן. בסדר? טוב. מה היא טעמה? עכשיו הגמרא באמת שואלת את כל מה שאמרנו עכשיו. הגמרא אומרת מפורש. מה היא טעמה דרבי יהושע בן קורחה? ומה הסיבה לדעה שלו? כי שושן. מה זה כי? הפירוש המילה כי. כי זה כמו. בארמית המילה כי פירושה כמו. כי שושן, הכוונה כמו שושן. מה שושן מוקפת חומה ממות יהושע, ממות אחשוורוש, וקוראים בחמישה עשר. אף כל שמוקפת חומה ממות אחשוורוש קוראים בחמישה עשר. ותנא דידן, והתנא שלנו, מה זה התנא שלנו? במשנה. מה היא טעמה? מה? שלנו. די זה כמו ש, דן שלנו. נו, כדלנו. ותנא דידן, מה היא טעמה? כלומר, מה הטעם שלו? יליף, פרזי, פרזי. הוא למד את זה בגזרה שווה. מהי גזרה שווה? גזרה שווה זה אחד מהמידות, אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן, כשאנחנו רואים שיש מילה שחוזרת על עצמה בשני מקומות שונים בתורה, אנחנו לימדים מזה הלכה. כן? זה כמין הקשה. זה נקרא גזרה שווה. מכיוון שהמילה פרזי מופיעה גם במסכת מגילה וגם בספר יהושע, לכן אנחנו רשאים ללמוד מזה הלכה. מהתורה. למשל, אנחנו לומדים את הסמך, מה הבעיה?
יש היגיון.
ודאי שיש היגיון.
אחשוורוש הוא רשע. אני אומר לתת,
להזכיר את הרשע. אז תגיד,
מי מה הוא בגלות? ומי יכניס אותם לארץ ישראל?
יהושע. יפה.
נכון
שאנחנו עושים לארץ ישראל. זה מעניין אותם. זאת אומרת, הסיבה האמיתית לדין לא כתובה פה בגמרא, אבל היא כתובה בתלמוד הירושלמי. בתלמוד הירושלמי שואלים מה הסיבה. כלומר, נכון שיש לנו גזירה שווה, אבל השאלה למה בכלל מחברי המגילה סידרו את זה באופן כזה. מדוע מחברי המגילה כתבו את הביטוי פרזי כדי שנעשה ממנו גזירה שווה לספר יהושע? והתשובה של התלמוד הירושלמי, וכן מביא הרמב״ם בפירושו למשנה, שזה שתקנו מחברי המגילה שפורים דמוקפים מוגדר על פי יהושע בן נון, זה כדי לתת כבוד לארץ ישראל שהייתה חרבה בימים ההם. כלומר, מאחורי כל ההלכות של פורים מבצבצת מציאות עגומה, המציאות של ארץ ישראל החרבה.
בסוף הגלות
כבר. לא.
ההלכה
נגדה באופן
בהתחשב
במידות. זאת אומרת, אם זה...
עיקר ההלכה זה אתה צריך לדרום שפורים שושן, מה שאתה אומר.
נכון. זה מה
שיפה.
נכון. זאת אומרת, אם אתם רואים, זה ציר הזמן, באופן סכמטי. פה היה חורבן, בית ראשון. תמשיכו 52 שנה. אתם מגיעים להשחרת כורש. כלומר, כורש מלך פרס, כבש את בבל, ונתן רשות לבנות את בית המקדש. הדבר הזה פסק. אחרי שנתיים בוטל ההיתר, ולמרות שקורבנות היו מוקרבים מדי פעם בהר הבית, אבל המקדש לא היה בנוי. והיו כל מיני צרות, תכתובת אדמיניסטרטיבית בין היהודים אשר בארץ ישראל לבין השלטון הפרסי. אבל בתקופה הזאת, בתקופת הביניים, שבין כורש וקמבוזי לבין בית המקדש, פה נמצאת מלכותו של אחשוורוש. בסיפור המגילה מתרחש פה. אחרי זמנו של אחשוורוש, מלך המלך דריוש, שמפתה לומר שהוא היה בנה של אסתר, המלכה. לא יודע, אגב אני אומרים שהוא בנה של אסתר המלכה, כנראה זה לא בדיוק מציאות היסטורית, אבל זה בכלל לא משנה. ובשנת 6 לדריווש היה חנוכת בית שני. בסדר? אחרי 18 שנה של הסנה. אתם רואים שזה בכלל לא פרופורציונלי, אני מצייר 18 שנה יותר ארוך מאשר 52 שנה. אז אני פשוט פונה לדמיון, לחוש הדמיון שלכם, שאתם תביאו לכם פרופורציה כראוי. תשימו לב, לתופעה מעניינת, ש-18.52 שווה 70, זה נקרא 70 שנות גלות בבל. אם כן, כל המגילה כולה, היא בעצם הפסלה בתוך השפלות. כלומר, מה קרה בפורים? היה גרוע. נעשה גרוע מאוד. מה שגרוע זה שהיינו בגלות. נעשה גרוע מאוד, גזירת המן. ברוך השם חזר להיות רק גרוע. נכון? ואז עושים חג. וביזיון מתחילות. כל הסיפור הזה הוא מציאות של גלות. מה קורה עם ארץ ישראל באותו זמן? איש יהודי היה בשושן הבירה. במקום להיות בארץ ישראל, הוא נמצא בשושן הבירה. קטסטרופה. יש 1,000 יורשים. והשירושי על פורים אני אצלך חמישה אופנים מתלגים את הרצאי. בסדר? מה הוא עשה בדיוק בשושן? אחד הפירושים זה שאתה אומר. אבל גם אז, זה מראה שיפוט, שצריך שהיהודי יהיה בשושן הבירה, כדי להגיד על האינטרסים של היישוב היהודי בארץ ישראל. קטסטרופה. על כל פנים, זה המצב. וברור שצריך, מאחורי כל הדבר הזה, שתהיה מחאה של ארץ ישראל העזובה באותם הימים. בכלל, הדמות של אסתר, עם כל תפקודה, היא בעצם דמות שמבדה אותה. כלומר, לא שהיא מבדה, אבל האופן שבו הייתה מוכחת לגדול את ישראל הוא אופן מבדה. היה צריך למסור בחורה טובה מישראל לגודל. וזה על זה. יש לנו בתקופה קרובה לזו מעשה יהודי, ששמע למה יהודי. יהודי. הייתה בדיוק התפוכה מישראל. הביאה הצלה לישראל, לא על ידי שנמסרה לגוי, אלא על ידי שחפכה לו את הראש. הסתתם את זה. אז אגב, היום טוב של יהודי, יש מסורת שהוא בחנוכה. כן? בראש חודש טבת, יש כמה קהילות שנוהגות לעשות יום טוב של יהודי. היא דמות אנטיפודית.
מגילה
יהודית. מה?
מגילת אסתר,
אבל לא עושה
מגילה
יהודית. אה, אבל לא עושה. יש ספר יהודית. יש ספר יהודית, אבל אין מגילה יהודית. אבל הוא לא בתנ"ך.
יש שתי דרכים אלה, אבל
אפשר למצוא
דרך
שלה.
כמו שיעל
ישראל, זה נקרא את עכשיו. וגם הרבה אותו, אחרי שניהם. כמו אסתר וגם כמו יהודית.
כן. ויעקב.
זה לא סותר. זה סותר. ההתנהגות שלהם...
הם לומדים, אבל זה לא סותר את
הכוונה. ודאי שלא. רק אני אומר שוודאי שאנחנו יותר גאים ביהודית מאשר במצב כמו זה של אסתר. אז ברור שבתוך ההלכה של המגילה יש באופן בסיסי צערתה של ארץ ישראל שמבטבטת. ואז ההגדרה של הכרכים המוקפים תהיה לפי התקופה שבה ארץ ישראל הייתה מיושבת, שיהושע בן נון נכנס לארץ. זאת אומרת, מפני כבודה של ארץ ישראל, הגדירו את המוקפים לפי יהושע בן נון. למה אני מזכיר את זה? מלבד שזה נושא הגמרא, אמרו את זה על הרב צבי יהודה קוק, שנפטר בי"ד באדר, שזה היה פורים מחוץ לירושלים, ולא היה פורים בירושלים. כלומר, מפני כבודה של ארץ ישראל, דחו את פורים, הוא יכול. כמו כן גם, הרב צבי יהודה, כל החיים שלו זה כבודה של ארץ ישראל. אז זה מובן שהוא ייוותר מן העולם בפורים, בפרזות. כן? ובירושלים. יום העצמאות, זה התיקון, כל הדברים האלה הם התיקון. התיקון של פורים, כ"ח באייר, הוא עלה לארץ. מה אתה רוצה? טוב, ותנא דידנא, אז עכשיו אנחנו חוזרים פה לדברי הגמרא, איך הגמרא לומדת את זה מהפסוק. ותנא דידן, מה היא טעמה? יליף פרזי פרזי. למד ממה שכתוב פרזי. כתיב הרע, שם מפרטים את הגזרה שווה. כתוב כאן, מה זה כאן? יסתכלו. כתוב בצד, בשוליים. שם. מה זה שם?
שם
אסתר. אסתר ט. נכון? צריך פשוט לעלות עד שרואים ספר מפורש. ולכן אני אגיד בפרזים. או כתיב התם, מה זה התם? זה שם. זה שם. דברים ג' לבד מערי הפרזי הרבה מאוד. על מה מדובר שם? על כיבוש ארצו של עוג מלך הבשן, נכון? בימי משה. בימי משה, זאת אומרת כמה חודשים לפני הכניסה לארץ, זאת אומרת יהושע בן נון בעצם עומד לכבוש. מה להלן מוקפת חומה ממות יהושע בן נון? אף כאן מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אגב, מעניין שבכלל ההגדרה של של המקומות יהיה לפי פרזי ומוקף. פרזי זה מובן של פיזור. אומה שנינה במקומה. זה גם מה שאמר המן. יש נועם, מסודר ומסורד בין העמים. וזה מה שאפשר את הגזרה. כלומר, זה היה הטיעון הראשון של המן, שמכיוון שהם עם מפוזר ומפורד, אז צריך להשמידה. בשלמה. עכשיו, בואו נחזור ל... שאחרי שהבאנו את שתי הדעות, דעת משנתנו ודעת רבי יהושע בן קורחה, והסברנו מה הטעם של כל אחד, כלומר, מה זאת מה הטעם, מאיפה הוא למד את זה, כן, עכשיו אנחנו באים לשאול על שתי הדעות. בשלמה, בשלמה פירושו, בשלום. כלומר, אנחנו מבינים את הצד האחד, כשאנחנו אומרים את זה, זה סימן שאנחנו הולכים להקשות על הצד השני. כלומר, בשלמה הצד האחד מובן, אבל הצד השני קשה. לפעמים אומרים במקום בשלמה, אומרים תינה.
יש או
בשלמה או תינה. זה אותו דבר. כלומר, בשלמה א' מובן. א' מובן. אלא זה אז אומרת הגמרא כך, זה גם כדי לגוון, אתה יודע, לפעמים לקרוא אותו דבר כל הזמן לגמרא, גם כדי לגוון, כל הזמן לקרוא אותו דבר, זה... כן. בשלמה רבי יהושע בן קורחה לא אמר כתנא דידן. כן? כלומר, רבי יהושע בן קורחה איננו אומר כתנא של משנתנו. למה? דלת לפרזי פרזי. הרי אין לו אותה גזירה שווה של פרזי פרזי. הוא לא סובר את הגזירה שווה הזאת, הוא לא למד את הגזירה שווה הזאת, הוא לא קיבל אותה במסורת. אלא תנא דידן, מה היא טעמה? לא אמר כי רבי יהושע בן קורחה. מה זה אומר
הסברנו?
נכון, זה באמת לא מובן. השאלה של הגמרא לא מובנת. מה זה? אתה שואל מה היא טעמה? לא אמר כי רבי יהושע בן קורחה. יש לו גזירה שווה. מובנת השאלה? יוני, מה אתה? אז על זה, אז כרגיל הגמרא שואלת שאלה על שאלותיה. מה היא שואלת? מה היא טעמה? מה הסיבה? מה אתה שואל מה הסיבה? האיטלה, פרזי פרזי. הרי אמרת הכי גמר, אלא כך הוא רוצה לומר, מי? המקשה. המקשה לא התכוון סתם לשאול מאיפה הוא לוקח את זה, אלא השאלה היא אחרת לגמרי. שושן דעבד כמן, שושן כמי היא עושה? דעבד, מה זה? שעושה, כן? עבד זה בארמית עשה, מה? אז מה אם הוא מוחז? אבל זה כתוב, נכון? לפי הגרע אתה יכול לגרוס אלא שושן כמן, אבל אפשר להגיד זה עבד כמן. לפעמים כן, לפעמים לא. מדי שאם אתה רוצה לגמוד את הגמרא בכל הסיפה, אתה צריך לראות את כל הדעות, את הגרסאות, חדים. כן? אלא שושן דעבד, כמן, לא כפרזים ולא כמוקפים. יוצא לפי זה ששושן, בסופו של דבר, אינה עושה לא כמו הפרזים ולא כמו המוקפים. וזה מה שקשה לרבי יהושע בן כורחה. מה המקור להתנהגות של שושן? כי הרי שושן עושים בחמישה עשר, למרות ששושן אינה מוקפת חומה ממור יהושע בן נון. זאת השאלה. מה? אמר רבה. מה?
זמן מיוחד, שושן מיוחד.
צריך להוכיח את זה. כן? אמר רבה, ואז צריך לתרס את זה, לדעת רבי שוב בתוכה, ואמרה לה כדי. מה זה כדי? הוא קשור למשל לא בכדי, נכון? קשור בעברית מודרנית, לא בכדי עשיתי כך.
סתם
מה? לא בכדי, בכדי הכוונה סתם, סתם. ומפה זה בא הביטוי הזה? מפה. ואמרה לה כדי, יש אומרים אותה סתם, אמרה, אמר רבה, יש אומרים שרבה אמר את זה, ואמרה לה, יש אומרים כדי, כמו בלי לציין שם חכם, לא יודעים מי אמר כדי, את הכוונה סתם, בלי שנדע מי החכם אומר. יש תוספות במסכת בבא מציעא שאומר שהמילה כדי היא שמו של חכם, היה חכם שקראו לו כדי. כן? אולי. מה? אגב, הרב קוק כשפרסם לראשונה את ספרו הראשון, ספר חבש פאר, על הלכות תפילין, אז הוא כתב את הספר בעילום שם, הספר על התפילין, אז הוא חתם את שמו כדי. ואז בסוגריים, כהן דעתו יפה. יש ביטוי בגמרא, כהן דעתו יפה, ראשי תיבות כדי. מעניין שהספר הזה צוטט בזמנו על ידי בעל השדה חמד, הרב חיים חזקיה מדיני. היה תמיד חכם גדול גם בקרים, גם בטורקיה, גם בחברון. כתב ספר בשם שדה חמד. איזה מין אנציקלופדיה הלכתית ענקית. כתב אותה לבדו. ממש שמונה כרכים, בוכתות של כרכים. זה נקרא שדה חמד. השם בין היתר הוא מצטט את הספר חבש פאר, רק הוא לא יודע מי כתב אותו. אז הוא כותב, והוא לכהן שדעתו יפה ונקייה. ואמרי לה כדי. כלומר, אז אנחנו צריכים עכשיו להתארץ את הקושיה. איך שושן נוהגת? אז רבה נותן לנו תשובה. יש אומרים שלא רבה אומר את זה, יש אומרים את זה, את השמועה הזאת, בסתם, בלי לציין את שם החכם. נכון? אמר רבה ואמרי לה כדי. כי אם תמצא סתירה לדברי רבה במקום אחר למשל, אז תוכל להכריע שלא רבה הוא זה שאמר את זה. כדי שלא יקשה לך יותר מדי, אז אומרים לך, הנה, אתה רואה, היה באמת מישהו אמר שזה לא רבה שאמר את זה. אמר רבה ואמרו אלה כדי. ויש אומרים, גם מצד ההגינות האינטלקטואלית, גם מצד ההגינות האינטלקטואלית, נכון? אמר רבה ואמרו אלה כדי, שנה שושן. מה זה שנה?
שונה
שושן. למה? הואיל ונעשה בה נס. כיוון שזה המקום של הנס, אז ברור שעושים את החג ביום שבו קרה הנס. בלי שום קשר לתקנה של אנשי כנסת הגדולה. כלומר, גם אם לא הייתה תקנה של אנשי כנסת הגדולה לעשות את חג הפורים, בכל זאת בשושן היו עושים פורים. מצד שיש דין מיוחד שמקום שקורה בו נס צריך לעשות חג. מה? זה מה שכתוב בעצם.
לא, אבל מה אחרי
זה החידוש. מה, מה זה החידוש? מה זה ספר הישר? שעושים חג? אני לא
יודע.
זה מי אמר שבמקום שבו קורה נס צריך לעשות חג? פה זה כתוב. מה? יודעים את זה? כן. לא רק מפה, יש עוד כמה מקומות. אבל אני אומר, גם מפה אפשר ללמוד. זה בעצם מחלוקת בין מהר"ם על השכר לבין בעל פרי חדש. מהר"ם על השכר כתב שאם יש מקום שבו קורה נס, צריך לעשות חג. מצווה. והפרי חדש אמר שאסור. שזה בעל תוסיף. והחידה מכריע כדעת מהר"ם על השכר. וזה אחד היסודות של האפשרות שלנו לעשות יום העצמאות. זאת אומרת, ביום העצמאות יש לנו רק שני דינים. הלל, שזה דין בפני עצמו, וחג, שזה עוד דין. אז זה שעושים הלל, זה תקנה קדומה, תקנת הנביאים, שכל פעם שקורה נס אומרים הלל. אבל זה שעושים חג ביום העצמאות, לא אומרים תחנון, ואני יודע, יש חגיגה. מין חגיגה בדבר, ביום ביום הזה, שעושים סעודה וכדומה, זה מי דין אחר.
לאותו אדם
שיש
מצב הנס, לא חייב לעשות
ודאי שאתה סעודת מצרפי, אבל איפה לומדים את זה? מגיע דברים האלה. זאת אומרת, מה זה מה שאומרת הגמרא? שושן שנה, שנה שושן, או איש נעשה בנס. זה מהדין הזה. כן. אז עושים. בחנוכה יש מנהג לאכול מחלי חלב, זכר לזה. ובאמת יש עדות שאצלם המנהג הוא לעשות את יום טוב של יהודית בראש חודש טבת. כנראה שיש מסורת שזה היה ביום הזה, וכיוון שזה נבלע בתוך חג החנוכה, אז קצת נשכח. אבל יהודי לוב וטוניס עושים את יום טוב של יהודית בראש חודש טבת. בשלמה, אגב, מה שאתה בשביל זו ספרה ישרה, זו ספרה ישרה של הגמרא, אנחנו צריכים ללמוד מהגמרא שהסברה הזאת היא אכן ישרה. כן? טוב. בשלמה, עכשיו אנחנו מבינים. לתנה דידן, היינו, כלומר לפי המתנה שנפשתנו, היינו דכתיב, מובן מה שכתוב, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. כן, כתוב, והימים האלה נעשים, נזכרים ונעשים בכל דור ודור, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. ולמה מדינה ומדינה? מדינה ומדינה לחלק בין מוקפת חומה ממות יהושע בן נון למוקפת חומה ממות אחשוורוש, כי מדינה פירושה שיש לה חומה. העיר והעיר נמי, גם כן, לחלק בין שושה נשאר העירות. כן? עכשיו אני מבין, לפי מי שאומר שצריך להיות ממות יהושע בן נון, יש ערים שיש להם חומה, ואף על פי כן הם לא יאמרו את המגילה בתדבר, אלא דווקא בדלת. למה? כי הן לא מוקפות ממות יהושע. לכן נאמר, מדינה ומדינה. עיר ועיר, לחלק בין שושן לבין שאר העיירות, כי הרי שושן היא כמו עיירה, אבל תראה לי קורה בחמישה עשר. אלא לרבי יהושע בן קורחה, בשלמה מדינה ומדינה לחלק בין שושן לשאר העיירות. אלא עיר ועיר, למה יעתה? מה יעשה רבי יהושע בן קורחה עם עיר ועיר? זה מיותר, היה מספיק לכתוב מדינה ומדינה. אמר לך רבי יהושע בן קורחה, אז לפעמים כשאתה מותקף, הדרך הכי טובה זה להתקיף בחזר, לתקוף בחזר. אמר לך רב יהושע בן קורחה, מה זה אמר לך? יכול לומר לך, זאת אומרת, הגמרא עונה בשבילו, לא שהוא בעצמו ענה, אלא הגמרא עונה בשבילו. זה ביטוי אמר לך. אמר לך רב יהושע בן קורחה, יאמר לך, ולתנא דידן מניחא, מה, וכי לתנא של משנתנו, נוח? כיוון דאיתלי פרזי פרזי מדינה ומדינה למלים. כלומר, אם אתה כבר סובר שהחילוק הוא מפרזי פרזי, אז כבר המילה מדינה ומדינה היא מיותרת גם לדעת תנא שלנו. אז קשה לכולם. כך שאי אפשר מזה להכריע יותר לטובת רבי יהושע בן קורחה, לטובת תנא דידן, מאשר לטובת רבי יהושע בן קורחה. אז צריך לתת תשובה שהיא טובה לשניהם. אלא, קרא לדרשה הוא דעתה, אלא הפסוק בא בשביל לדרוש ממנו, דרשות אחרות הכוונה. וכדי רבי יהושע בן לוי, וכדעת רבי יהושע בן לוי, דעתה, לא, הוא דעתה, סלם, וכדי רבי יהושע בן לוי הוא דעתה. וזה כדי ללמד אותנו, זה כמו רבי יהושע בן אלי, הוא בא ללמדנו, הוא דעתה, הוא בא, הוא שבא איתנו. דאמר רבי יהושע בן אלי, כרך בכל הסמוך לו, בכל הנראה עמו, נידון כרך. כלומר, פה באנו ללמוד משהו חדש, שלא רק המדינה צריכה לקרוא בחמישה עשר, אלא גם האומדינה צריכה לקרוא בחמישה עשר. מה זה אומדינה? זה מה שמסביב לכרך. כלומר, ירושלים וסביבותיה, כן? קוראים בחמישה עשר. ועיר, ועיר, הכוונה, העיירה וסביבותיה, קוראים ב-י"ד.
מה
הדבר שסביבותיה? זאת השאלה. מילא נשאלת השאלה, איך נגדיר עד איפה? כן, שמעת?
כמו לדבר
הסתובבית שיש לך משהו כזה. נו. ואמרי לה, ויש לה, כמו שאמרנו, אמר רבה, ואמרי לה קפיא. מה? אז אתה להגיד ויש אומרים, אבל מה זה ואי תימה? זה ואים תומר. מה פתאום להגיד ואים תומר? זה נכון שואי תימה זה ואים תומר. אם יש לך קושיה על זה שזה רבי ירמיה, אז תומר שזה רבי חייב הרב. פירוש הדבר, שאכן באמת היה שתי דעות, מי אמר את זה? אבל אנחנו לא רוצים להכריע. אבל ייתכן שיהיו לך קושיות על זה שזה רבי ירמיה שאומר את זה. אז אם יהיה לך קושיה, אז תוכל להכריע שזה דעת רבי חייא בר אבא. והיא תימה, אם יהיה לך מה לומר נגד זה, אז זה רבי חייא בר אבא שאמר את זה. בסדר? זה המשמעות של והיא תימה. אז פה מביאים את המשך הדברים של רבי ירמיה ורבי חייא בר אבא. אז לגבי סמוך ונראה, אני חוזר לדבר הזה, ההלכה היא היום, שרוב הפוסקים, שאם יש רצף של בתים, האחד הדברים שלא היה בעודה בתקופה, זה לא היה רצף של בתים. היום יש רצף של בתים, לא רק עד חיים, אלא עד הרנות. אז ודאי שאי אפשר שבית אחד יקרה בארבעה, בית אחר יקרה בחמישה עשר. אז אם העיר מתפשטת, אז גם המקפים שלה הולכים להתפשט.
אם אפרת תפשט את ירושלים, אז אפרת רוצה להתפשט כמה שזה...
אז השאלה היא, מי גובר על מי? האם המוקפת או הלא מוקפת? כלומר, כמעט, נגיד יש רצף טריטוריאלי של שתי ערים, אחת מוקפת ואחת לא מוקפת. אז המוקפת היא הגובר. כן, המוקפת. זאת אומרת שיכול להיות מצב שכל ארץ ישראל תקרא בחמישה עשר. עשו יוקרה. עכשיו, הדבר הזה זורק כוחים גדולים מאוד, למשל שכונת הרנות. יש לה מרחק גדול בין הבית האחרון של קריית משה, בת שאול, לבין הרנות. היום כבר עוד. הייתה תקופה שעדיין היה, כשהרבה בנו את המרכז התעשייה, שעוד לא היה רצף של בתים.
מה עם רמות?
אותו דבר גם לרמות. היום כבר הבעיה פתורה. אבל לגבי רמות, אני זוכר שהיו שנים שהרמות קרו ב-14 חלק מהאנשים. וכמו כן, במבשרת ציון, היום כבר קוראים ב-15. מה? יש רצף, יש רצף. השאלה היא מה נקרא רצף. כן, כלומר צריך מטר. 100 מטר, 300 מטר, מה נקרא רצף? כן, השאלה היא האם חייבים לעשות רצף ממש של בתים. אנשים שאומרים שתחום שבת, יש כל מיני דברים. אחת הסברות הייתה של הרב ישראל, שאמר שגם אם אין רצף של בתים, מכיוון שכולם משלמים לאותה העירייה, את המיסים, את הארנונה, זה נקרא עיר אחת.
אם יש שם
של
ירושלים,
מה זה שם? ולמה הוא אומר את זה? בגלל שהוא משלם את הארנונה לעירייה. כן, זאת הסיבה. כלומר שזה בשטח המוניציפלי. כן, זאת הסברה של הרב ישראל, אגב סברה ממלכתית. לפי זה לגבי מבשרת ציון, גם כן הבעיה תיפתר ברגע שיספקו אותה. כן, הולכים לספר אותה. ואז תתחיל הבעיה בקסטל.
זה יהיה הסוף של
הסוף. כן. כן, בואו, רופאים, האמת היא שגם בלי שנדע, אבל יש הרבה מאוד מקומות בארץ שמוקפים חומה מאוד יהושע בן נון. חברון ספק. למה זה ספק? מעניין. עולה מספר יהושע שהייתה חומה.
שאלה
אם
זה חברון.
מה זאת אומרת, שאלה אם זה חברון? זה דבר מעניין שהדורות לא ידעו ארכיאולוגיה, ואף על פי כן באמת הרגישו בדבר הזה. כתוב בגמרא, על הפסוק וישלחהו מעמק חברון, אז הגמרא שואלת, והלא חברון בהר היא יושבת? אז מה פתאום שלח אותו מן העמק? אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, שאמר לו ידוע תדע כי ירי זרעך לזה. אבל מה זה הדבר הזה? הרי כל מי שמסתכל בעיר חברון רואה שהיא בנויה בעמק ולא בהר. אז אחת הגמרא אומרת, והלא חברון בהר היא יושבת. אלא באמת חברון המקראית מתקופת דוד המלך הייתה בהר, וזה מה שנקרא תל רומיידה, איפה שהיום חכו, מה? רמת ישב, כן. אז שם מצאו באמת מתקופת בית ראשון את העיר. אז זה באמת מוכיח שחברון בהר יושבת, וזה באמת מסביר מדוע הדורות לא קרו בחברון ב-15, אלא קרו ביומיים, כן? ב-14 וב-15 מפני עשר. כן? וזה בגלל שגם אם יודעים, אף על פי שזה סמוך לתל רומיידה, כן? זה סמוך לתל רומיידה, אבל בכל זאת, כיוון שתל רומיידה היה חרב, אז אי אפשר היה לקרוא כמצב שיהיה סמוך להצרף כשהוא בנוי ולא כשהוא חרב, ולכן אפשר לקרוא ב-15. אז אולי בימינו צריך לשנות את הדין, אבל כל פנים יש יותר מקום לקריאה ב-15 בחברון. אותו דבר לגבי העיר לוד. טבריה זה דין אחר, יש עוד סיפור אחר, פורים טבריה. זה הגמרא דנה בהמשך. שטבריה, בוודאי שהייתה מוקפת חומה מוציאו שבים. אבל הספק זה האם הים חומתה או לא. כי מצד הים לא הייתה חומה. אז זה מצד זה הספק. אז זה פורים סוג רביעי, יש לך כבר פורים למוקפים, לטרזים, לשושן, לטבריה. מה? אז בלוד ידוע במפורש שהעיר לוד מוקפת חומה מאוד שיש לבינו, זה כתוב בגמרא. זה כתוב גם במסכת ערכים, לא יותר מקומות. אז מה עושים בלוד? אז בלוד היום קוראים ב-14. אבל גילו בחפירות הארכיאולוגיות את גילוד התרומה. ואין לנו שום ספק שהיא נמצאת מתחת לוד של היום. כן? אז על זה הייתה התכתבות שלמה של הפוסקים בקרח הראשון של תחומים. היו כאלה שמאוד רצו שישנו את הדין, להעביר ל-15 וכו' וכו'. טוב, בסוף אחד הפוסקים אמר, בלי להסביר למה, אל תשנו, זה ספק. ספק, לא. אני חושב...
זה לא ברכה,
אז מה שעושים, אבל יש אחד שם משהו מאוד חשש, דווקא ב-15. כן? אני חושב גם על יישוב גוש חלב, שבגליל, לכאורה צריך לקרוא ב-15. כן, שלא לדבר על איך קוראים לזה, על הגולן, שהגולן ממלכת עוג ובשן, שם כתוב 60 עיר כל חבל ארגוב, כולם ערים גדולות, בוצורות, חומה, דלתיים ובריח, שברור שם שהם 60 עיר מוקפות חומה. אז איזה מקום יכול להיות בגולן שבו יקראו את המגילה ב-14? הכל שם זה ערים מוקפות חומה. אבל יש עוד מה לדבר. אולי גם בפיקין, בייג'ין שבסין, okay. יש שם חומות בנות 3,000 שנה. Okay. ידוע שהעיר הייתה כבר מוקפת חומה, אז קשה לכוון בדיוק ללמוד יהושע בן נון, אבל זה היה להיות כזה. בייג'ין, זה הבירה של סין.
יש
מה?
יש.
זה שיש יהודים, אין שגרירות? אורן עמיה, כלומר, רוצה לקרוא את המגילה. תגיד לה. זה הלך לדמות. טוב, זה אמר רבי ירמיה. עכשיו תראו באמת שאיך שאתם עוברים למקום אחר, לסוגיה אחרת, רק בגלל השם של החכם שהוא אותו שם. ככה זה נראה לכאורה, ומצד האמת יש קשר פנימי. הרבה מזה ככה, שנראה שלפעמים הקשר הוא קשר טכני, ובאמת יש קשר פנימי. זה אמר רבי ירמיה, ויתאמר רבי חייא בר אבא. מן צפח צופים אמרו. מן צפח צופים אמרו, מה זה מן צפח? אותיות סופיות, מן סופית, נון סופית, צדיק סופית, פת סופית, סופית, כך סופית. אז למה אתה אומר את זה בסדר הזה? תגיד כמנפץ, נכון? כמנפץ, כך מן, נון פצדיק. אלו יותר נוח לזה, מן צפח. יש אפילו שם משפחה, מן צבח. זה השם זה? מן צבח. כן? יש שם משפחה כזה בישראל, מן צבח, זה עיבוד של מן צפח. כן? צופים אמרו, מה זה צופים? הנביאים, איך אתה יודע? רש"י אומר, מן צפח, צופים זה הנביאים. נביאי הדור. מה זאת אומרת הם אמרו? הם אמרו שהאותיות האלה בסוף מילה משנות את התקפיד שלהם. אגב, מה זאת אומרת ש... מה פתאום הדבר הזה?
פשוט אם אתם לוקחים את האות פ, למה בעצם באות יש קו למטה? כי הסופר באופן
טבעי רוצה להתחיל את האות הבא, אבל אם הוא בסוף מילה, אז אין לו לאן להמשיך.
אז הוא
אומר לי,
פשוט.
לא, לגבי המן זה משהו אחר. אז הם אמרו את זה. ותסברה, מה זה ותסברה? האם אפשר לומר כך? ותסברה אתם קושיה. ותסברה, אפשר לומר כך, אפשר לסבור כך. והה כתיב, מה זה והה? והרי, כתיב כתוב. והה כתיב, והרי כתוב. אלה המצוות. פסוק בויקרא. מה זה אלה המצוות? שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אז מה קרה לצופים שהם שינו משהו בתורה? ועוד האמר רב חסדא. הרי רב חסדא אמר לנו דרשה שסותרת את זה. מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. הלוחות היו כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. זאת אומרת שהלוחות היו כמו שבלונה, כן, חתוכה. האותיות היו שוקעות עד הקצה השני של הלוח. כלומר, הלוח היה חלול. א' היה מפולש בכל אורך הלוח, בכל רוחב הלוח. אז אם ככה, איך האות סמך החזיקה מעמד? כן, הרי האבן שבאמצע, מה יהיה? זה תריפול, גם הממסופית. ואז מה אמר לך רפיזה? מן וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. אם כך, זה סימן שמם סופית כבר הייתה, כבר בימי משה. אם צריך להגיד שהמם הייתה עומדת בנס. זה כבר תירוץ, מה שאתה אומר. זה תירוץ. אין. מה זה אין? כן. מהווה הוו. להיות הם היו. ולא הוו ידעי. אבל לא ידעו, לא ידעו. ה' באמצע טבע וה' בסוף טבע. לא ידעו מתי. כלומר, האם אלה הם בסוף הטבע או בתחילת או באמצע הטבע. ועטו צופים ובאו הצופים ותקינו ותקנו פתוחים באמצע טבע וסתומים בסוף טבע. סוף סוף אלה המצוות שנביא עתיד לחדש דבר מעטה, אבל לא שאין הנביא רשאי, גם שהוא לא עתיד לחדש. כלומר, גם אם, כלומר שלא ייווצר ספק שיוכל על פי נבואה, אלא שחכום וחזרו ויסלו. באמת הדבר היה ידוע מראש. כלומר, כבר בימי משה היה ברור שהלוחות היה ברור שהסופיות הן בסוף מילה, אבל שכחו וחזרו הצופים ויסלו. מה זה וחזרו? איך הם ידעו? הם קיבלו בנבואה שכך היה בימי משה. לא, זה בסדר. אתה יכול לקבל מהנביא אינפורמציה. אינפורמציה שחסרה לך. אז אתה יכול לשאול את הנביא. זה כמו שאתה יכול לדבר במיקרוסקופ משהו.
מה הסיבה
שהפקידו את הלוחות? יש לי שאלה אחרת. למה לא בדקו את הלוחות? שיבדקו בלוחות. למה צריך שהנביאים ינבאו? אתם יודעים מה? שיפתחו את הארון לבדוק. מה, קראת בהוליווד, ראית את הסרט, מה? מה? למה לא היו לוחות? כי משבורות היו. משהו שבר אותם. אבל לוחות, זה אתה לומד שבלוחות השניים כבר לא ידעו איך לכתוב. זאת אומרת שהלוחות השניים כבר לא היו כתובים בכתב שלנו. הלוחות הראשונים היו כתובים בכתב שאנחנו משתמשים בו, עם אותיות סופיות. הלוחות השניים כבר לא היו כתובים בכתב הזה, אלא בכתב העברי הקדום, שבו אין הבדל בין אות סופית לאות לא סופית. כתב העברי הקדום. ירדו
מהמדרגתם.
הכתב שלנו בוודאי, מהמדרגה יותר גבוה. הוא הכתב של הלוחות הראשונים. במכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. ואילו בלוחות השניים לא כתוב שם מכתב, מכתב אלוהים. אמנם כתוב, וכתבתי על הלוחות את הדברים שהיו על הלוחות הראשונים של השבעה, אבל לא כתוב שזה יהיה במכתב אלוהים. אז זה המכתב שלנו. זה מאמין את השנה. הוא הכתב העברי הקדום. נכון? אתה מכיר את הכתב העברי הקדום? נכון? מה? אתה מכיר את הכתב העברי הקדום?
הנה, יש לי משל. כן? אנוכי, היו כותבים ככה. אנוכי.
מה?
או למשל, מנטפה, אנחנו מדברים, העיר ירושלים. כן? ירושלים. זה המם הסופי, היא לא שונה מהמם שבאמצע מילה.
שבמה?
אמצע מילה.
ולכן היה צריך שהסופים יבואו על פי מישהו עצם לחדש שהסופיות הסופים. אבל מתי הסופים האלה אני מבין? בתקופה שהחליטו להשתמש מחדש בכתב שלנו, בכתב האשורי, נכון? בכתב האשורי, מתי זה קרה? ימי עזרא.
למה לא נשאירו את האותנטי?
זה עוד סיבות. אבל דבר נוסף, יש לי סיבות על השינוי. או שמה נאמר, שהכתב הזה, המרובה, המשיך להיות בשימוש בחוגים סבורים אצל הנביאים. הנביאים היו משמשים בכתב הזה בתור כתב סודי. בימינו כזה קראו קורא הפוך, שהכתב הזה, שפעם היה הפופולרי, היום משמש בסוד. בקמיות למשל. בקמיות עתיקות אתם תמצאו שלפעמים יש כל מיני אותיות מוזרות שבעצם הן מקופלות
מהכתב.
מה?
מה
מיוחד בכתב השני?
לא
הכתב הקדום.
הכתב
הקדום?
הוא
לא
עבר,
אבל אתה אומר לעשות גם בכתב הפשע. הכתב הקדום, כן. זה מה שמשונה בדבר. מעניין שרשי, כשהוא מסביר בהמשך מה זה כתב ליבון הרב, הוא כתוב כתב קדום, הוא אומר כמו שכתוב בקמיה. רשי אומר.
למה רשי
זה
הכתב ליבון?
מה?
למה לרשי?
לא, זה סתם, אם הסופרים קדמו את זה מהר. זה משהו כדי לסתם מהר, אז אתה עושה את זה טוב, כמו הכתיב שלנו.
למה יש לי
זה?
אז
זה לא נראה יותר,
רשי לא
יתקבל. אמר, יתקבל מאוד. היום כל אחד שמתקיף ספר ורוצה להראות שאתה נוסח פעם, מתקיף את זה לסתם רשי.
למה?
זה יותר דאווי.
מה?
היום
מתקיפים בספר
רשי. זה ספר רשי.
אתה תביא בספר
רשי. איזה ספר חדש. לא, לא כדאי בספר רשי. טוב, זה הכל היום.